אנחנו ביום כ"ט עמוד ב', אנחנו אמרנו במשנה שארבע פייסות היו שם. שואלת הגמרא, למה מפיסין? אמרת הגמרא, מה זאת אומרת למה מפיסין? כי דאמרן, הסברתי לך למה מפיסין. אלא למה מפיסין וחוזרים במפיסין? למה לא עושים את הכל בבת אחת? כן, למה לעשות ארבע פייסות? אמר רבי יוחנן, כדי להרגיש כל העזרה שנאמר שיכתב להם תקסות ואת אלוקים נלך ברגש. אז כשיש יותר תלדם, אנשים זזים, יש רעש, אז זה יותר כבוד של הקדוש ברוך הוא, שיש בבית אלוקים נהלך ברגש. רב נחמן אמר, סליחה, במה מפיסין? מה הכהנים לובשים לזמן הפיס? רב נחמן אמר, בבגדי חול, רב שישת אמר, בבגדי קודש. איזה בגדים? האם הם לובשים את הבגדי כהונה לפני כן או אחרי כן? רב נחמן אמר, בבגדי חול, הפיס הראשון הם היו עושים בבגדי חול, תיאמרת בבגדי קודש, יקבע לזרוע דחמסי ועבדי. יהיו כאלה שהם בריונים, והם יעשו את העבודה, למרות שהם לא זכו בפיס, וכשזה אחד מול אחד, אז הוא לא יוכל לעמוד נגדו. אז אם אני אומר שילבשו בגדי חול, מי שהולך לעבוד, הוא נכנס ולבש בגדי כהונה, אם מישהו אחר ילך ללבוש, אז השאר כהנים אמרו לו, היי, מה אתה עושה? אז רב שישת אמר, בבגדי קודש, דיימת בבגדי חול, אגב חביבות, הם יקרו בעבדי, יכול להיות שהם כל כך מתלהבים מהעבודה, שיבוא כהן לעשות עבודה בבגדי חול, הוא לא ישים לב, כי הוא כל כך מתרגש, הוא הולך לעשות את העבודה, הוא לא ישים לב, שהוא צריך בעצם לבוש בגדי קודש. אמר נחמן מנה מינה לה, איך אני יודע שהפייס היה דווקא בבגדי חול? דתנן, מסרון לחזנים, והיו מפשיטין אותן את בגדיהן, ולא היו מנחין עליהן אלא מכנסיים בלבד. אז זה בסדר העבודה, המשנה אומרת במסכת תמיד, שמסרו אותם לחזנים שהם היו אחראים על הבגדי כהונה, היו מפשיטים אותם והיו משאירים אותם רק במכנסיים. זה מעניין שחזן פירוש המילה שמש מי לה ואותן זה אחרי הפייס מי לה ואותן שזכו לפייס. המשנה לכאורה מדברת על אלה שזכו בפייס ואז הם הולכים להתלבש, הם הולכים ללשכה הזו של פנחס המלביש כדי להתלבש בבגדי כהונה. אמר רבון בר יהודה, אמר רב שישת, אז ישנו פה הגנה על שיטת רב שישת. לא, המשנה מתארת שהם הולכים לחדר ומתלבשים. אז הגמרא מבינה שמתלבשים, הכוונה היא לובשים בגדי כהונה. ומדובר פה על אלה שזכו בפיס. אז מפה הגמרא רוצה להוכיח שמי שזכה בפיס רק אחר כך לבש את הבגדי כהונה. מורידים את הבגדי חול, שמים את הבגדי כהונה, ככה הגמרא רוצה להבין. רב שי... עוד רגע, עוד שנייה, בוא נחכה רק שנייה. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב שישת, לא, המשנה מדברת באותן שלא זכו לפייס, שאלה שלא זכו בפייס, היו הולכים לשם להוריד את הבגדי כהונה וללבוש בגדי חול. החינמי מסתברא, דיסא כדאי תוך באותן שזכו בפייס. מה פשט, מה שהפריע לך במשנה, אם מדובר על הכהנים שכבר לובשים בגדי כהונה, אז למה כתוב לא היו מנחין עליהן אלא מכנסיים בלבד? והתניה, מניין שלו יהיה דבר קודם למכנסיים, תלמוד לומר, מכסבה דיו על בשרו. כן? אז הדבר הראשון זה בגדי כהונה. כן? רב שישת הרי סבר שעושים את הפייס כבר בבגדי קודש. אז הוא אומר, מורידים, הם הולכים לשם, ומורידים את הבגדי כהונה חוץ מהמכנסיים, ובסוף, אחרי שהוא לבוש בגדי חול, אז הוא מוריד את המכנסיים ומחליף למכנסי חול. אבל אם מדובר על זה שבא להתלבש, אז אתה מוריד לו את הבגדי חול חוץ מהמכנסיים. ואז מה? הוא ילבש בגדי כהונה חוץ מהמכנסיים. מכנסיים צריכים להיות הבגד הראשון שהכהן לובש. כן, אז רב שישת אומר שמסתבר כמוני בפשט המשנה. ואידך, מה רב נחמן יענה לטענת רב שישת? הלא קשה, זה לא קושיה על שיטתי. הכי קטני, עד שעודן עליהם בגדי חול, עד שעודן עליהם בגדי חול, מלבישים אותן מכנסי קודש. פשט במשנה זה שכל עוד הוא לבוש בגדי חול, הוא עובר ללבוש מכנסיים של קודש. ואז היו מפשיטים אותו את כל הבגדים חוץ מהמכנסיים, פירוש הדבר, המכנסיים של קודש. ככה רב נחמן ילמד את המשנה. אחי קטני. הבגד הראשון, יפה, מבגדי הקודש. יפה, בדיוק. עד שעודן עליהן בגדי חול, מלבישים אותן מכנסי קודש, אז דבר ראשון הוא לבש מכנסי קודש, ואז היו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא היו מניחין אלא מכנסיים בלבד. כל מה שהוא לבש בזמן שהורידו לו אותו בגדי חול זה מכנסי קודש בלבד. בסדר, אז כל אחד מביא ברייתא לסיוע לשיטתו. אמר רב ששת מינה מינה לדתניא, המקור לשיטתי שהפייס היה בבגדי קודש זה מהברייתא הזו. כתוב בברייתא, לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה הייתה, זה היה כאין בית גבוה, פייס היה במזרחה, בצד המזרחי של לשכת הגזית, וזקן מהבית דין יושב במערבה, בצד המערבי של לשכת הגזית, והכהנים מוקפים ועובדים כמין בחולייר, כהנים עמדו כאין עיגול כזה. בסדר. והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם. הממונה שהולך לעשות את הפייס ומרים את המצנפת מאחד מהם, והרמב״ם כותב במשנה בתמיד שהוא החזיר את זה לראשו. הוריד את זה והחזיר את זה. זה גנאי שהוא יעמוד שם בגילוי ראש. ויודעין שממנו פייס מתחיל. עכשיו שים לב, תוספות פה מדייק, מה זאת אומרת מצנפת מראשו של אחד מהם? לכאורה מצנפת זה של כהן גדול, כהן אדיוט, יש לו מקבט. אז הוא אומר, מפה הוכחה, מפה קשה לשיטת ריבה, שריבה פירש שהכהן אדיוט היה לו מקבט, כי זה היה יותר רחב, והכהן גדול נקרא מצנפת בגלל שזה היה יותר צר, כי הוא היה צריך להניח תפילין וציץ, אז זה היה עומד על אמצע הראש. אז מפה קשה, ואז אומר, אפשר לתרץ לפי ריבה, שעדיין הם היו שני דברים שונים, המצנף והמקבט, ולשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. חזרה לברייתא.
זה אותו דבר, רק אותו חומר, רק מניחים את זה.
אוקיי. אומרת הגמרא, אז בברייתא כתוב שהוא נוטל מצנף מראשו של אחד מהם, זאת אומרת הוא כבר לבוש בגדי כהונה, ויודעין שממנו פייס מתחיל. ואיסא כדאיתך בבגדי חול, אם הפשט הוא כמו רב נחמן שמגיעים לפייס בבגדי חול, מצנף בבגדי חול מעיקה, מה שייך מצנפת? אומרת הגמרא, אין, כן, גם בימי חול הכהנים היו לובשים מצנפת, כדתני רב יהודה ואיתם רב שמוע בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו קטונת, עובד בה עבודת יחיד. זאת אומרת, היה מצב שהאימהות שלהם היו עושים להם, ורשי מסביר פה, זה רשי מאוד מעניין, רשי אומר, כדקטני רב שמוע בר יהודה לכמל בפרק ג' שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהן משלהם כמין בגדי כהונה. עכשיו הוא פתאום מתחיל לומר לי לשונות. להרות תפארת עושרן א', ונוי מלאכתן ב', וכמה הן מהדרות במצוות ג'. ואני חושב שרשי פה אומר לנו את זה באיזשהו לשון קצת, אולי הוא דוקר אותם קצת. הן רוצות להראות כמה הן מהדרות במצוות. כמו שהן רוצות להראות עושרן ונוי מלאכתן, הן רוצות להראות כמה הן מהדרות במצוות. ככה אני מבין רשי. גם בסוף וגם כחלק מהמכלול. אומרת הגמרא, לא יודע, הוא היה לוי, לא יודע. אמר אביי שמע מינה,
מה זה עבודת יחיד?
אני לא יודע. לא יודע. רשי אומר שעבודת יחיד הפירוש היא הוצאת כף ומחתה שאינה צריכה לציבור, אלא לפי שמוטלת עליו לפנות את המקום, לפי כך קורא לה עבודת יחיד. זה רשי בהמשך, בלמדי רשי אומר. אבל רשי אומר, זה כך נראה בעיניי. ואני שמעתי עבודת יחיד מקרא פרשה, שכתוב קורא בהצטלית לבן משלו. זה לא מסתדר לרשי, שזה עבודת יחיד. אוקיי, חזרה לענייננו. אומרת הגמרא, אז זה לא הוכחה לשיטת רב ששת, כי יכול להיות שבאמת היה לו מאמא שלו מצנפת. אמר אביי, מהברייתא הזו שציטטנו, שמע מינה, לשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול, ושמע מינה, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול. למה? קודם כל, כי הזקן יושב במערב, אז אין ישיבה בעזרה, אז צריך לומר שחצי הוא בחול. למה חצי בקודש? כי הרי אמרנו שכל העניין שכל הפייסות שהיו עושים שם היה שיהיה בבית אלוקים נהלך ברגש, אז זה צריך להיות חלק מבית אלוקים. ויש לנו דין שלשכה שפתוחה לקודש היא קודש. אם היא פתוחה לחול, היא חול. אז איך הלשכה היא חצי חצי? צריך לומר שיהיו לה שני פתחים. זה מה שהבאי עכשיו ילך ויסביר. אז אומר הבאי, שמע מינה לשכת הגזית, חצייה בקודש וחצייה בחול, ושמע מינה שני פתחים. היו לה אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול. תאיסה, כדאי תחכולה בקודש, זקן יושב במערבה, איך זה שייך? ואמר, מה הרי נשיבה בעזרה ללמלכי בית אביד בלבד? תאיסה, כדאי תחכולה בחול, פייס במזרחה, והבינן, בבית אלוקים נהלך ברגש. אז צריך להיות שזה יהיה בקודש, בלקה, אם זה הכל בחול. אלא שמע מינה חצייה בקודש וחצייה בחול. ואיסה כדאיתך פתח אחד ישנה, הוא פתוח לקודש. זקן יושב במערבה, איך הוא יכול לשבת? ואתנן הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש. אם יש לך לשכה שפתוחה לקודש, אז היא כן נחשבת קודש. אז לא יכול להיות שהוא היה יושב אם זה היה פתוח לקודש. ואיסה כדאיתך פתוח לחול, פייס במזרחה. צריך שהפייס יהיה בקודש ואתנן בנויות בקודש ופתוחות לחול. תוכן חול, הפתח מגדיר אותם כחול למרות שהן בנויות בקודש, אלא לב שמה מינה, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול. יש פה תוספות מאוד מעניין. תוספות אומר שיכול להיות, תוספות אין ישיבה בעזרה, אינמי אומר ריבר אברהם, דאף על גב דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, הני מילי לדברים דלב צורך עבודה, אבל האכילה צורך עבודה היא, ואז יכול להיות שכן היה ישיבה בעזרה. אינמי אומר תוספות, יש לומר, היינו תאים עד מותר לשב ולאכול קודשים.
זה כן
שיושב במעברה הזה. או, אז... מה? הזקן הזה הוא זקן מהסנדרין.
לא כל הסנדרין יש שם?
הם היו בחצי חול, הם היו יושבים, כן. אינמי, יש לומר, היינו תאים עד מותר לשב ולאכול קודשים, ובאכילת קודשים כתיב... כתיבו למושכה, לגדולה, כדר שהמלכים אוכלים, והיינו מיושב. בסדר? חזרה למשנה. שוב?
זקן שבמערבה.
היה זקן אחד שהיה אחראי על הפייס. היה זקן אחד שהיה יושב במערב, והוא היה אחראי על הפייס.
והממונה זה אותו, הזקן זה הממונה
כאילו? לא, היה זקן מהבית דין שהוא כאילו השופט, אם יש איזשהו שאלות. משנה, הפייס השני היה ככה. מי שוחט את התמיד של שחר? ומי זורק את המור? מי מדשן מזבח הפנימי? ומי מדשן את המנורה?
זה הכל ביחד?
לא. ומי מעלה איברים לכבש? ועכשיו נחלק את האיברים. כהן ראשון היה לוקח את הראש והרגל. שני היה לוקח שתי ידיים. שלישי העוקץ והרגל. רביעי החזה והגרה. חמישי שתי דפנות. שישי קרביים. שביעי הסולת והחביתים והיין. אז זה שלוש. מה אמרתי עכשיו? לאן הגענו? מה? השני דפנות היה בחמישי, הקרביים בשישי, הסולת היה בשביעי, החביתין בשמיני והיין בתשיעי, תוסיף על זה את השוחט, ישנו תשע, פלוס שוחט, זורק, מדשן, מדשן, פלוס ארבע זה 13. אז 13 כהנים זכו בו, כן? ארבע בהתחלה ועוד תשע לעבודת הקורבן, להעלאת
החלק.
זה ארבע, פלוס תשע בעבודת, בלהעלות את האיברים לכבש. כן, סולת חבטים ויין זה בנפרד, נכון. אז יש לי תשע שעושים את העבודה של הקורבן תמיד, ועוד ארבע של העבודות שקדמו לקורבן תמיד. 13 כהנים זכו בו. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב, היית מסתכל על שור עומד חי, על שא עומד חי, ואז אתה מנתח אותו ומביא את האיברים לכבש דרך הילוכו. עכשיו, כולם מסכימים שהיו קודם מנתחים את הכל החתיכות ומעבירים לכהנים, ואז כל הכהנים עומדים עד שכולם מוכנים, וכשכולם מוכנים, כולם היו הולכים לכבש. השאלה היא רק לפי איזה סדר הכהנים היו הולכים. ואנחנו נראה בזה ארבע שיטות. יש את השיטה של המשנה שלנו, יש את השיטה של בן עזאי, ויהיו עוד שתי שיטות בגמרא. אומרת הגמרא היא באה אלו, שאלו בני הישיבה, כשהן מפייסים לעבודה אחת, מפייסים, עודילמה לכל עבודה ועבודה הן מפייסים. הימי הפיס בנפרד על כל אחד מהעבודות האלה. תשמע, ארבע פייסות היו שם, ואיסל כדאיתר לכל עבודה מפייסים, טובה, והוא יוצא שהיו הרבה יותר מארבע פייסות. אמר מנחם בר יצחק, הכי כאמר. כוונת השאלה הייתה, ארבע פעמים נכנסים להפיס, ולכל אחד אחד היו בטובה פייסות, האם כוונת המשנה של ארבע פייסות, זה שבגדול התכנסו ארבע פעמים להפיס, או, ובעצם בכל אחד ואחד, היו הרבה פייסות על כל עבודה. תשמע, רבי יהודה אומר, כן, אז הסברנו איך זה מסתדר עם המשנה. הגמרא אמרה, רגע, הרי במשנה כתוב שהיו רק ארבע, הגמרא אומרה, נכון, יכול להיות שהיו רק ארבע פעמים שהתכנסו להפיס, אבל בעצם היו הרבה יותר. אומרת הגמרא, תשמע, רבי יהודה אומר לו, היה פייס למחתה, היה אחד מהעבודות שהיו במקדש, היה שהיו עושים את הקטורת, ואז היו צריכים להביא גם כן מחתיים גחלים מהמזבח החיצון, כדי לשרוף את הקטורת במזבח הפנימי. אז רבי יהודה אומר, לא היה פייס למחתה, לכהן שיביא את המחתיים גחלים, אלא כהן שזכה בקטורת, אומר לזה שאימו. הוא פונה לאחד שלידו ואומר לו, זכה אימי במחתה. אומרת הגמרא, זה לא הוכחה. זה שהכהן שזכה בפייס של קטורת, אומר לאחד לידו להביא את המחתיים גחלים, שאני מחתה בקטורת, אחד העבודה היא, זה שני חלקים של אותה עבודה. איקה דאמרי, דווקא מחתה וקטורת, אחד העבודה היא, אבל שאר עבודות באי פייס. אומרת הגמרא, רגע, מחתה הצטריך עליה. סקא דאיתך מינה, הועיל ולא שכיחה, ומאתרה. הייתי חושב, והחידוש פה זה שהייתי חושב, זה הרי לא שכיח, רק פעמיים ביום, זה לא כמו עבודת התמיד שזוכים בו תשעה כהנים, פה זה לא שכיח, זה רק פעמיים ביום, וזה מאשיר את מי שעושה את העבודה הזו, ניתקין לה פייס בפני עצמה, אז אולי נעשה פייס בפני עצמו לעבודת הקטורת, כמה שמלן, שלא, הכהן אומר לאחד שלידו, אתה תהיה שותף איתי בעבודת הקטורת, אתה תביא את המחתה. תשמע דתני רבי חייא, לא לכל עבודה ועבודה מפייסין, אלא כהן שזכה בתמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכים עמו. יש פה הייתה מפורשת מרבי חייא, שלא היו עושים פייס בנפרד לכל עבודה ועבודה, אלא מי שזכה ממשיכים בסבב לעוד 12 כהנים, והם עושים איתו, כן, 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 ואז ממשיכים בעיגול, שמע מינה. אמרנו במשנה, פייס השני היה משוחט, מזורק, ממדשן, כן, 13 עבודות, של התמיד של שחר והדישון מזבח ומנורה ומנחה וחביתין, סולת וחביתין. איבאילו, מי מקבל? מי עושה את קבלת הדם? הרי העבודה הראשונה של הכהנים הייתה קבלת הדם. שחיטה כשרה בזר. אמרנו שהפייס אומר מי שוחט ומי זורק. הרי בין השחיטה לזריקה צריך לקבל את הדם.
אז הדם של
היד, נכון? כן, הדם של כל עוד שהיא חיה, הדם הנפש. מי מקבל? שוחט מקבל, דיימרת זורק מקבל, אגב חביבות אלו מקבל אלה כולי דם, אולי ההיגיון אומר שהשוחט יקבל, כי הזורק הרי הוא כל כך רוצה כבר לזרוק את הדם, יכול להיות שמרוב התלהבות הוא לא יקבל את כל הדם, וצריך לקבל את כל הדם. או דילמה, זורק מקבל, דיימרת שוחט מקבל, זימנין דשחית זר, אולי עדיף לעשות תקנה שתמיד תהיה בתוקף, שהרי שחיטה כשרה בזר, אז כדאי שבאופן קבוע מי שזורק יהיה גם מי שמקבל, שהרי הקבלה צריכה לעשות על ידי הכהן. ואם אתה אומר שהשוחט יקבל, אז יהיו פעמים שהשוחט לא ראוי לקבל, ואז הסדר בעצם מופר. תשמע, כתוב במשנה בן קטין, היה כהן ששמו היה בן קטין, והוא עשה י"ב דד לכיור, כדי שיהיו י"ב אחיו הכהנים העסוקים בתמין, מקדשין ידיהם רגליהם בבת אחת. אז הוא אמר, הוא תיקן בכיור 12 ברזים, שכל הכהנים שעושים את התמיד יוכלו לשטוף ידיים ורגליים, לעשות את הקידוש ידיים ורגליים בבת אחת. ואיסל כדאיתך שוחט מקבל, ואם אנחנו נאמר שמי ששוחט את התמיד של שחר, הוא גם מקבל את הדם, הרי לצורך השחיטה מאחר וזה כשר בזר, אז זה גם כן לא טעון קידוש ידיים ורגליים, אפילו אם כהן עושה את השחיטה. עכשיו אם השוחט יהיה גם המקבל, אז
השוחט, איך הגיע לשם השוחט? זה באותו
נכון? שאלה מאוד טובה, אני לא יודע. איכשהו כן היה יכול להיכנס, לא יודע.
כי כי אז אם הוא יצא אחד לפני, אז לפי זה אנחנו נמשכים איתו והוא יקבל אחד העבודות.
זו שאלה טובה, אני לא יודע. תראה, אפשר לומר הרבה דברים, לא יודע. יכול להיות, טוב.
מספיק להתאבות לך.
לא, כי יש עוד מקרים שבן אדם עצמי היה מביא קורבן והיו עושים פייס על איזה כהן יקבל את זה, ואז יכול להיות שהבעל הקורבן בפני עצמו יכול לומר, אני רוצה לעשות את השחיטה של הקורבן של עצמי, וזה זכותו. בסדר? אז אבל... את שאר התפקידים נחלק, כן. אז הגמרא אומרת, אם השוחט הוא גם המקבל, אז הוא בעצם טעון קידוש ידיים ורגליים, כי לצורך קבלה זה כבר עבודה שטעונה קידוש ידיים ורגליים. ואז יצא שתלייסה רבי. הרי אנחנו היינו במשנה, שאז יוצא שזה 13 כהנים שעסוקים על הבוקר בעבודת המקדש. אלא לאו שמה מינה זורק מקבל. מפה אני רואה שלא היו צריכים 13 ברזים, כי בעצם השוחט לא צריך לקדש ידיו ורגליו, כי הוא לא עושה את העבודה הזו, הוא לא עושה את הקבלה. אומרת הגמרא, שמע מינה, זה באמת הוכחה טובה. אמר לרבך ברד רבה לרבשי, הפנה נמי תנינה, שחט השוחט וקיבל המקבל ובא לו לזרוק. המשנה מתארת את המקבל כמי שבא לו לזרוק. אז מהמשנה זה משמע ככה, שחט השוחט, פסיק, זה כל מה שהוא עושה. קיבל המקבל, הוא בא לו לזרוק, אותו מקבל בא לעשות את זריקת הדם, שמע מינה מהמשנה גם כן, יש מהמשנה הזו גם כן הבנה שהמקבל הוא הזורק ולא השוחט. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא בשם רבי יהושע, שהיה רבו של רבי עקיבא, שדרך הילוכו היה קרב. תנו רבנן, כיצד דרך הילוכו? הראש והרגל, החזה והגירה, ושתי ידיים ושתי דפנות, העוקץ והרגל, זה דרך הילוכו.
רגל זה
רגל ימני קדמי. רגל אחורית, סליחה, הקדמי זה השתי ידיים. הראש והרגל זה הכוונה רגל ימנית. עוקץ והרגל זה רגל השמאלית, רגל זה תמיד האחוריים, והידיים זה השתי קדמיות. עכשיו, הגמרא בהמשך תדון למה תמיד הרגל הולכת עם הראש. זה מוסכם על כולם. רבי יוסי אומר דרך הפשיטו היה קרב. כשמפשיטים בהמה, אז תמיד תולים אותה ברגליים האחוריות שלה, ואז מפשיטים את הבשר כלפי מטה. אז בגלל זה רבי יוסי אומר, כיצד דרך הפשטו, איך עושים את זה? הראש והרגל, כולם מסכימים שהראש הולך ראשון, זה דרשה מהפסוק. אחר כך, אני הולך מאחורה מטה. העוקץ והרגל, זה הרגל השמאלית, ושתי דפנות, ושתי ידיים, הגעתי לשתי הרגליים הקדמיות של הבהמה, זה מה שנקרא שתי ידיים. החזה והגרה, רבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו היה קרב. כיצד? כיצד דרך ניתוחו? איך חותכים בשר כללית? הראש והרגל, מה? העוקץ זה הזנב. העוקץ זה בעצם סוף החוט השדרה שנכנס לתוך הזנב.
לפי רבי יוסי זה העוקץ והרגל מגיעים לפני החזה והגירה?
כן. הגיוני, לא הבנתי. העוקץ והרגל זה על ההתחלה, אתה מתחיל מסוף הבהמה. אתה תולה את זה עם האחוריים כלפי מעלה. אז הדבר הראשון זה האחוריים, זה העוקץ והרגל. אתה תולה את זה עם האחוריים כלפי מעלה.
אז על מה
זה תלוי? זה תלוי ברגליים שלו. עושים נקב בשתי הצלפות שלו, ומכניסים אונקלות לתוך זה.
איזה חלק בדיוק אתה מוריד מהרגל? אתה
ירח כאילו? כן.
ואז רק את הבשר אתה מוריד?
בעצם הם היו חותכים, היו עושים נתח שהיה כולל גם את רגל שמאל, וגם את העוקץ, גם את הזנב, כולל...
רק את הבשר.
מה זאת אומרת רק את הבשר? אתה בעצם צריך לחדור שם לחוט השדרה, להוריד את החלק הסופי של חוט השדרה שהוא כבר נכנס לזנב.
הרגליים הזה, העצמות של הרגליים היו נשארות להיות.
כן. לא הבנתי.
לא, ככה לא הסתדר לי איך זה נשאר תודה.
לא, כי איך הוא מנתח את זה עכשיו נקרא? הוא לא צריך לחתוך את זה בצורה הזו. זה מה שאמרנו, לפי כולם אני מפשיט, מנתח, מחלק את החתיכות, וכל הכהנים עומדים ומחכים עד שמגיע הזמן להוביל לכבש. השאלה היא רק לפי איזה סדר הם מביאים את האיברים לכבש. אבל לפי כולם אני מפשיט באותה צורה, מנתח באותה צורה, השאלה היא רק איך אני מוביל את זה לכבש. אתה צודק שזה לא הגיוני שאני אחתוך את הרגל שהוא תלוי בו. נכון. זה דרך איך שאני מפשיט את הבשר, אני הולך מהרגליים האחוריות ומטה. ככה מפשיטים בשר. תולים אותו ברגליים האחוריות שלו, ואז מפשיטים את הבשר כלפי מטה. אבל הניתוח לא יעשה ככה, זה מה שרבי עקיבא עכשיו אומר לי. איך אני מנתח בהמה? אז כיצד דרך ניתוחו, הראש והרגל זה תמיד ראשון. שתי הידיים הגיוני, אני חותך קודם כל את החלק הקדמי. החזה והגירה בשתי הצפנות, והעוקץ והרגל זה בסוף, כמו שאתה רצית. רבי יוסי הגלילי אומר, דרך אילויו היה קרב. לפי החתיכות המובחרות של הבשר, אומר רבי יוסי. רבי יוסי הגלילי אומר, דרך אילויו היה קרב, כיצד דרך אילויו, הראש והרגל, החזה והגירה ושתי הדפנות, והעוקץ והרגל ושתי הידיים. אומרת, רגע, זה נחשב הדברים החשובים, והכתיב, כל נתח טוב ירח וכתף. אז משמע מהפסוק שהירח יותר טוב מהכתף, נתח טוב, הוא אומר לי ירח, ואז כתף. אז איך זה שלפי רבי יוסי, אני קודם כל מביא את הכתף, ואז את הירח? אומרת הגמרא, כן?
איך אומרים קודם כתף? בידיים כאילו?
כן.
הידיים בסוף?
לפי דבריו, שתי הידיים הם בסוף. ולפי הפסוק, משמע שהירח קודם לכתף. למה העוקץ והרגל? ירח יותר טוב מכתף. טוב, פה רק שנייה, אני לא זוכר כבר מה, איפה הירח היה. זה צריך עוד רש"י על המשנה, רק שנייה. רש"י מסביר. נחבר כאן. לא יודע. אני לא יודע למה הגמרא קוראת ירח ולמה הגמרא קוראת כתף. לא יודע. אומרת הגמרא, ההיא בכחושה. בכחושה הירח יותר חזק כי הוא יותר חזק. כאילו הוא יותר טוב כי הוא יותר חזק. אבל בבהמה רגילה, אז באמת הכתף יותר טוב מהירח. טוב, אני חושב שהגמרא קוראת או לחזה וגירה או ל... כאילו החלק הקדמי של הבהמה כלול בו הכתף. כן? אני חושב שזה החזה והגירה. והם קודמים לירך, לשתי ידיים, לעוקץ ולרגל. אז זה הגמרא שואלת, למה הם קודמים? לכאורה הירך צריך להיות קדום לכתף. אז הגמרא אומרת, אתה צודק. כשבהמה היא בהמה כחושה, אז באמת, למרות שהיא כחושה, ואז הכתף, הכתף שלה הוא כחוש, אבל הירך הוא לא כחוש, כן? הירך, דיינו הרגל, עדיין חזקה, כן? אז הירך יותר טוב מהכתף, אבל בבהמה רגילה, הכתף יותר טוב מהירך. מה?
זה שבכחושה הירך
נעלים? תעלים, הוא יותר חזק. גם אם הבהמה כחושה, תמיד יהיה לה רגל טובה. ירך טוב. אומרת הגמרא, אמר רבא, בין תנא דידן ובין רבי יוסי, פטרילויה דביסרא אזלינן. בעצם גם התנא של המשנה שלנו, שהוא שיטה אחרת מכל מה שראינו עד פה, הוא מאוד דומה לרבי יוסי. הם כולם הולכים, הם כולם אומרים שההובלה של הבשר לכבש היה לפי רמת הבשר, לפי אילויה דביסרא. מה רזיל בטר איברא דביסרא, ומה רזיל בטר שמנה דביסרא. רק ש... מה? האם אני הולך לפי גודל האיברים או לפי השמן? כן. אומרת הגמרא, מיתיימה סלקה רגל מהדי רישה. למה לפי כולם תמיד יש את הראש והרגל? אומרת הגמרא, משום דה רישה נפישי בעצמות, קרב הרגל בעדי, בגלל שבראש יש הרבה עצמות, אז הוסיפו לזה את הרגל, זה תמיד הולך יחד. תקולי אלמה מי את, אין בזה הרבה בשר בראש. זה העיקר העצמות.
ו...
כן. אז מוסיפים לזה רגל. כן, לא יודע. לא יודע, אני שומע, אני לא יודע. אולי זה גם עניין של משקל, מה הגיוני לסחוב יחד. אומרת הגמרא, דקול ילמה מיית ראש קרב ברישה מנהלן. מניין, הרי כולם הסכימו שהראש הוא ראשון, למה? תתניה, מניין לראש ופדר. הפדר זה איזשהו שומן שהיו שמים על הראש, מניין לראש ופדר שקודמין לכל האיברים, תלמוד לומר, כתוב, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו. אז, ואז כתוב בפסוק, וערך הכהן אותם על העצים. אז אנחנו מבינים שהעריכה, הראשון בדרך לעריכה, זה הראש, הראש והפדר. ואידך, אומרת, ואידך פדר, יש עוד פסוק שכתוב את הראש ואת הפדר, ובעצם זה לא ראשון בפסוק ההוא. אומרת הגמרא, בפסוק האחר, שזה לא ראשון, למה יעתה, מה זה בא ללמד אותי? לחדת העניה, כיצד הוא עושה, נותן את הפדר הבית השחיטה ומעלהו, וזה עוד דרך כבוד של מעלה, שכאילו הוא מכסה את בית השחיטה שמלוכלך בדם. אומרת המשנה, הפייס השלישי, חדשים לחטות בו ואפיסו. הצלר, איפה שחתכו אותו, כן. אז לחסות את הדם, שזה יראה יותר יפה, שמים את הפדר שם. זה אנחנו דורשים מזה שכתוב ראש ופדר בפסוק האחר, ובפסוק האחר זה לא ראשון. אתה מכסה את החלק החתוך של הראש, זה לא יפה בראש, נכון? שאר האיברים חתוכים וזה בסדר, אבל ראש חתוך זה לא כל כך יפה. תראה, כולם שתולים ראשים, נכון? ראש אריגי וראש צבי וראש דוב. תמיד יש משהו שמכסה, אף אחד לא רוצה לראות את החלק החתוך. הפייס השלישי, חדשים לקטות בו ואפיסו.
שימו אותו כאילו על החלק
התחתון? כן, שם היו שמים את הפדר.
לא, כי באמת לא הייתי מאחור איך זה
נראה, זה נראה. הפייס השלישי, חדשים לקטעות בו ואפיסו, והרביעי, חדשים עם ישנים, ממעלה איברים מן הכבש למזבח. הרי שלב ראשון היה, אחרי שחיטת התמיד, היו מביאים את האיברים למזבח, לכבש, ואז היה עוד פייס ממעלה את זה מהכבש למעלה למזבח. תנא, מעולם לא שנה אדם בה. אף פעם, אף אדם לא זכה לעשות את הקטורת פעמיים. זה שהפייס היה חדשים לקטורת. מה הייתה אימא? למה הקפידו על זה? אמר רבי חנינא, מפני שמאשרת. לא היו מאפשרים לאף אדם לעשות את זה פעמיים, כי זה היה סגולה לאושר. אמר לרב פאב להבאים, מה הייתה אימא? אילה, אם המשום דכתיב ישים כתורה בהפך, וכתיב בתרי בריך השם חילו. אז משמע שהכהנים ישימו כתורה, הם עושים כתורת, ובריך השם חילו, השם נותן להם פרנסה טובה. יחי עולה נמי, הכתיב הרי אותו פסוק אומר, ישים תורה בהפך וחליל על מזבחיך, קורבן עולה שהוא נשרף חליל על מזבחיך, ואחר כך כתוב ברך השם חילו. אמר לי, השכיחה והלא שכיחה, אנחנו מבינים שברך השם חילו הולך על אחד מהם, או חליל על מזבחיך, או כתורה בהפך. מאחר והקורבן תמיד מתחלק בין הרבה אנשים, אז ההיגיון אומר שהברכה של ברך השם חילו הולך על העבודה שהיא במעט אנשים, דהיינו הקטורת שרק שני כהנים היו זוכים בה. אמר להשכיחה והלא שכיחה. אמר רבא, לא משכח צובם רבנן דמורי, אלא דעתי משבט לוי. אם אתה מוצא תלמיד חריף שהוא מורה הוראות, שתדע שהוא בא משבט לוי או משבט יששכר. לוי דכתיב ירום משפטיך ליעקב, יששכר דכתיב. הפסוק אומר בדברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם מתיים וכולו. ואימא יהודה נמי, אולי גם משבט יהודה יהיו מורה הוראה דכתיב, יהודה מחוקקי. אומרת הגמרא, אתה צודק, יהודה יש לו שלטון, אבל בנוגע להוראות, עשו כשמייתא ליבא די הלכתא קמינא. מסביר רש"י, מאוד מעניין, שלוש מילים, אבל מאוד מעניין. ליבא די הלכתא, להורות כדת וכהלכה. וזה לא מברכת יהודה.
לא מברכת יהודה
להורות כדת
וכהלכה?
ככה נראה.
יש את השיטות, זה מה שקראתי לגבי השיטות של כהן כאילו ושל תלמידי חכמים, שזה כאילו הדרך הכללית וזה בתכלס מה עושים.
לא יודע. אמר רבי יוחנן, אין מפיסין התלמיד של בן ארבעים אלא כהן שזכה בו שחרית זוכה בו ערבית. מי טבעי, כשם שמפיסין שחרית כך מפיסין בן ארבעים. משמע שיש פייס בן ארבעים, אומרת הגמרא, כי תניא היא בקטורת, זה לא מדבר על התמיד, זה מדבר על הכתורת שנעשתה בין הארבעים, זה הכוונה שמפיסים בין הארבעים, לצורך הכתורת שבין הארבעים. והתנא כשם שמפייסין לא, לשון זכר, משמע שאנחנו מדברים על התמיד, שחרית, כך מפייסין לא ערבית, אומרת הגמרא, אין מלא בשביל הכתורת. והתנא כשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית, וכשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית, יש לי ברייתא שכתוב את שניהם, לשון לא ולא, משמע שזה גם על הכתורת וגם על התמיד, אמר שמו רבי יצחק, הכה בשבת עסקינן, אתה צודק, בשבת באמת היו צריכים לעשות עוד פייס נוסף בשביל התמיד של בין הארבעים, הועילו משמרות מתחדשות, מאחר והמשמרה שעשתה את העבודה של הבוקר היא יוצאת, והמשמרה החדשה מתחילה לעבוד אחר צהריים והיא כבר צריכה לעשות את התמיד של בין הארבעים, אז אני כבר לא יכול לומר שהכהנים שעשו את העבודה בבוקר יעשו את התמיד של בין הארבעים. אז אני צריך לעשות פייס חדש למשמרה החדשה, ועל זה מדובר בברייתא שעושים עוד פייס בין הארבעים לצורך הקורבן התמיד. ולמה ידסה לקדאי מיקרא נפי שילו פייסות? אומרת, אני אומר, רגע, מה היה הווה מינה? איך היה לך הווה מינה שהיו עושים עוד פייס לצורך התמיד של בין הארבעים? יצא לך שהיו חמישה פייסות במקדש, והרי במשנה כתוב שהיו ארבע. אומרת הגמרא, מה הייתי כולו מצפרה? מה הייתי כולו מצפרה אתו? דזכי בשחית זכי, דזכי בערבית זכי. עושים, חשבנו שיעשו פייס אחד בבוקר, אבל מהפייס ההוא יזכו גם כן לשחית וגם לערבית. אני אקח 13 כהנים ראשונים לתמיד של שחית, וה-13 כהנים הבאים הם יהיו לצורך הקורבן של בין הארבעים. ככה הייתי מבין לפי הווה מינה, ואז אין לי פייס מיוחד. שאלנו, איך היה לך הווה מינה שהיה עוד פייס לצורך הקורבן של בין הארבעים? הרי אז יצא שהיה עוד פייס מיותר, אמרנו שהיו רק ארבע פייסות במקדש. ולמה ידסה כדאית מיקרא? לפי ההווה אמינא שלך שהיה עוד פייס לצורך התמיד של בין ארבעים, נפי שילו פייסות, אז יצא שהיו יותר מארבע פייסות, זו שאלת הגמרא, עונה הגמרא, לא, איך זה היה יוצא רק בארבע פייסות? מה הייתי כולו מצפרה? אתו, כולם באים מהבוקר. זכי בשחית זכי, זכי בערבית זכי. ואז מי שזוכה בשל שחרית, ה-13 כהנים הראשונים, הם יעשו את הקורבן של שחרית, את התמיד של שחר, ואז ה-13 כהנים הבאים, הם יהיו לצורך התמיד של בין הארבעים. הלאה? רביעי, הפייס הרביעי היה חדשים עם ישנים, היו מצירים בעזרה חדשים עם ישנים לבוא להפיס, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. אומרת הגמרא, מתניתין דלא קרב אליעזר בן יעקב, דתנן, רב אליעזר בן יעקב אומר... רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותן למזבח. אז לפי רבי אליעזר בן יעקב, חסר פייס אחד, נכון? הוא אומר, אני לא צריך פייס רביעי בשביל העלאה לכבש.
לפי המשנה שלנו, שמה את הכל באמצע הכבש, ואחרי זה כהן בא אחד, אחד עושה את הכל לעולה?
לא, לפי המשנה או לפי רבי אליעזר בן יעקב, עוד תשע.
עוד
תשע, כן. פייס השני זה על תשע הכהנים, שהם יעשו את העבודה מהכבש למזבח. אז רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא היו עושים עוד פייס, לא היה את הפייס הרביעי הזה. במייקה מפליגים. מר סבר ברב המהדרת מלך, התנה של המשנה שלנו סובר, היו עושים עוד פייס, כי זה יותר כבוד שיש עוד תד אדם. אומר סבר, מקום שכינה לעבור אחר. רב לז בן יעקב אומר, זה מתחיל לראות שאף אחד לא רוצה לעשות את העבודה במקדש. אם אתה מחלק עד כדי כך, זה לא דרך ארץ. זה נראה שזה כבר נהיה תרחה לאנשים לעשות, שאתה צריך למנות עוד אנשים לעשות את העבודה במקדש. אמר רבה, לא רב לז בן יעקב התלד רב יהודה, ולא רב יהודה התלד רב לז בן יעקב. אנחנו ראינו בעמוד הקודם שלפי רב יהודה לא היה פייס לצורך המחתה של הקטורת. כן? במשנה אמרנו שהיו מפיסים לצורך הקטורת, חדשים לקטורת בואו והפיסו. אמרנו רב יהודה, אל תחשוב שהיה עוד פייס בשביל המחתה. אז רב אליעזר בן יעקב חסר לו פייס אחד, אז הוא צריך לחלוק על רב יהודה. הוא יאמר שמאיפה יש לי ארבע פייסות, כי היה עוד פייס לצורך המחתה. כן, אז רבי אלעזר בן יעקב לא סובר את רבי יהודה. כי לפי רבי יהודה אין פייס לצורך המחתה, ויש לו את הארבע של המשנה שלנו. לפי רבי אלעזר בן יעקב חסר לו את הרביעי של המשנה, אז הוא משלים אותו עם הפייס לצורך המחתה של הקטורת.
מה זאת אומרת חסר את המשנה?
הרי המשנה אמרה שארבע פייסות היו שם. אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שגם רבי אלעזר בן יעקב מסכים שהיו ארבע פייסות במקדש. ככה אתה אומר, זה מה שרבא מחדש, זה מה שרבא מחדש. אמר רבא, לא רבי אלעזר בן יעקב התלה את רבי יהודה, ולא רבי יהודה התלה את רבי אלעזר בן יעקב. ורבי יהודה, טוב, גם לא יש ארבע פייסות, אז הוא כמו המשנה שלנו. דאם כן, בצרו לו פייסות, כי אם אתה גם אומר כמו רבי אלעזר בן יעקב, שלא היה את הפייס הרביעי הזה, וגם כרבי יהודה, אז בעצם יש לך רק שלוש פייסות. חסר לך אחד. ואם ישכח התנה דתני חמש, אם תמצא תנה שאומר שהיו חמש פייסות במקדש, ההוא דלא כרבי אלעזר בן יעקב, הוא דלא כרבי יהודה, אז הוא לא סובר כרבי אלעזר בן יעקב, הוא כמו המשנה שלנו, שיש לו את הארבע של המשנה שלנו, אבל הוא גם חולק על רבי יהודה, והוא אומר, היה פייס חמישי, שהיה לצורך מי, איזה כהן ייקח את המחתה עם הגחלים, לצורך הקטורת. משנה, תמיד קרב בתשעה. אז זה המשנה שלנו. ראינו במשנה הקודמת שהיו תשעה כהנים שהיו מקריבים את הקורבן תמיד. אבל הוא גם קרב בעשרה, באחד עשר, בשניים עשר. לא פחות ולא יותר. כיצד? עצמו בתת. בסדר? זה אנחנו מבינים. בחג, בסוכות, אז יש תוספת של ניסוך המים, אז בגלל זה הייתי צריך עשרה, כי ביד אחת סלוחית של מים, אז הרי כאן עשרה. בסדר. עכשיו, הקורבן תמיד הוא בתת, אבל בין הארבעים, התמיד של בין הארבעים באחד עשר, כי הוא עצמו בתשעה, ושניים בידם שני גזירי עצים. ראינו מקודם לימוד שצריך להביא שני גזירי עצים, שני עצים ארוכים, להניח על המערכה, אז בין הארבעים, כשהיו מערכים אותם, כשהיו שמים את שני גזירי עצים, היו עוד שני כהנים עם שני גזירי עצים. אז זה האחד עשר של בין הארבעים. בשבת, גם כן באחד עשר. הוא עצמו בתשעה. ושניים בידם שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. ובשבת שבתוך החג, אז יש לי את התמיד של שחר בתשעה. יש לי עוד שניים עם שני בזיחי לבונה. ויש לי עוד אחד שבידו, ביד אחד, סלוחית של מים. ואז יוצא שיש לי 12. אמר רבי אבא ויתמר רמי בר חמה ויתמר רבי יוחנן. אין מנסחין מים בחג, אלא בתמיד של שעה אחר. אל תחשוב שעושים ניסוך המים גם בתמיד של בין הארבעים. ממה? איך אתה יודע שאין ניסוך המים בין הארבעים? מדיקטני ובשבת שבתוך החג ביד אחד סלוחית של מים, כדי להגיע לשניים עשר הייתי צריך לומר שבשבת שבחג, בבוקר יש לי את הניסוך המים פלוס השניים של בזיחי לבונה. או, וישא כדאיתך בתמיד שבין ארבעים מנסחים, בכל נמי משכחת לה, אז יוצא שכל יום של חג, בחול, בין ארבעים, היה לי את השניים עם שני גזירי עצים, אז תשע פלוס שתיים זה 11, פלוס אחד עם ניסוך המים. אלא מה? אין ניסוך המים בין ארבעים. אמר רבה שיפנה נמי תנינה, ולמנסך אומר לו, הגבה ידיך, אנחנו כולנו רוצים לראות איפה אתה עושה את הניסוך, שפעם אחת ניסך על גבי רגליו, ורגמו כל העם באתרוגיהן. אז המשנה, למה היא מזכירה שרגמו אותו באתרוגיהן? שמה מינה, זה בא ללמד אותי שרק בבוקר עושים את ניסוך המים, כשאנשים עוד אוחזים באתרוגיהם בידיהם. תניה רשבי אומר, מניין לתמיד של בין ארבעים שטעון שני גזירי עצים בשני כהנים, שנאמר, וערכו, לשון רבים, שני כהנים, עצים, שני עצים. עכשיו, הפסוק הזה בעצם נאמר בבוקר. אבל אנחנו אומרים, אם אינו עניין לתמיד ששחר דכתיב ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה, אז תנאו עניין לתמיד של בין ארבעים. אמרת לו, רגע, מה זאת אומרת אם אינו עניין? ואימא אידי ואידי בתמיד של שחר, ואמר רחמנה אביד והדר אביד, אולי התורה באה לומר לך, תעשה את שניהם. תערוך שני גזרי עצים, פלוס ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. פעמיים התורה אומרת לי לעשות פעמיים. אמרת הגמרא, אם כן נמקרא ובייר ובייר, אז התורה הייתה צריכה להשתמש באותו לשון, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, ובייר עליה עצים. למה כתוב פעם אחת וערכו עצים ופעם אחת כתוב ובייר? אומרת הגמרא, היא כתב רחמנא ובייר, רב אמין אחד אין, תרי לא. אם התורה הייתה אומרת ובייר, הייתי חושב שכהן אחד מספיק. בגלל זה התורה הייתה צריכה לכתוב וערכו שצריך שני כהנים. אומרת הגמרא, סליחה, כמה שמלן, דנאבית אחד ונאבית תרי. התורה הייתה צריכה לומר לי בייר שיש עברת הקורבן על ידי כהן אחד, והתורה אמרה וערכו, לומר לי שיש גם על ידי שניים, אבל אולי באמת הכל הוא, הוא בתמיד של שחר. כמה שמלן, התורה באה ללמד אותי, דנבית חד ודנבית תרי. אולי בגלל זה כתוב ובייר וערכו, אבל שניהם בתמיד של שחר. הגמרא אומרת, לא, אל תאמר לי ככה. אם כן, נמקרא ובייר וביירו. התורה לא הייתה צריכה לשנות את לשונה כדי לדבר בלשון רבים. אם כוונת התורה הייתה שבתמיד של שחר יהיה גם כן ובייר, שכהן יחיד יבאר את הקורבן, ויש גם ששני כהנים יערכו עצים, אז התורה יכלה רק לומר לי וביירו. למה התורה שינתה את לשונה? זה ללמד לי את זה. התורה יכלה לומר ובייר וביירו, אינמי התורה יכלה לנקוט בלשון וערך וערכו. מהי ובייר וערכו? למה התורה שינתה את לשונה? שמאמינה כדיקם רינן שאחד הוא בשל שחר ואחד הוא בזה של בין ארבעים, וזה לימוד מאוד מעניין. כי זאת אומרת, בעצם זה לא אם אינו עניין. זה אם אינו עניין ללימוד הזה. כאילו, זה אם אינו עניין אחר. סתם אם אינו עניין, זה אני אומר, הפסוק הזה בכלל לא נצרח פה, אז הוא בשביל מקום אחר. לפעמים אני אומר, הלימוד הזה לא נצרח פה, אז את הלימוד הזה אני אלמוד למקום אחר. וזה בעצם מה שקורה פה. ומה שמעניין גם כן זה שאנחנו עוקרים את פשט הפסוק. פשט הפסוק הוא וערכו, ששני כהנים יערכו בבוקר. ובייר כהן אחד בתוספת גם כן יבאר בבוקר. אתה רוצה לדרוש את הוערכו גם כן לאחר צהריים של בין הארבעים? אין בעיה. אנחנו אומרים לא, זה רק בין הארבעים וערכו. בבוקר אין בכלל וערכו הכהנים. אז זה לימוד מיוחד. תני רבי חייא. פייס, פעמים י' ג', פעמים י' ד', פעמים ת' ו', פעמים ת' ז'. אז הפייס הזה, איך הוא יכול... טוב, אז אנחנו יודעים מהמשנה שלנו עד י' ב', איך הגענו ל' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז'. אומר רש"י, פעמים י' ג' כהנים עסוקים בעבודת התמיד כדנן במניטין, בפייס שני י' ג' כהנים זוכים בו. בסדר? אז י' ג' מסתדר. פעמים י' ד' בחג ביד אחד סוחית של מים. אז זה בדיוק כמו המשנה שלנו, רק שהמשנה שלנו דנה בכמה כהנים עסוקים בתמיד. הוא הולך על המשנה הקודמת שדנה בכמה כהנים בכולל. מה? כמה כולם יחד יצאו מהפייס. הרי בפייס היו 13 כהנים שזכו. ככה ראינו במשנה. מתוכם 9 עשו את הקורבן תמיד. אז הוא אומר, אז תוסיף, רק תעשה את אותו חישוב, כולל, כמה יצא מהפייס בסוף. הרי הפייס בעיקרו היה ל-13 כהנים, שמתוכם 9 עשו את הקורבן תמיד. אז פעמים י' ג', פעמים י' ד', אם זה היה בחג, שאחד עשה צוחית שמיים, פעמים ת' ו', אם זה היה שבת, והיה צריך שני בזיכי לבונה, פעמים ת' ז', כשזה היה שבת, שבתוך החג, שהיו שניים עם בזיכי לבונה, ואחד עם הצוחית של מים. פעמים ת' ז', והתניה י' ז', איך אתה מגיע ל-17? היד, לא קרב אלעז בן יעקב, אלא קרב יהודה. איך אני מגיע ליוד זין? אומר רשי, ההוא תנה אית לי עוד כהן אחד, המעלה איברים מן הכבש למזבח. אז זה לא קרב אלעז בן יעקב, כן? והכהן האחרון, הוא עושה את העלה על ידי כהן אחד. כהן אחד יעלה את כל האיברים למעלה למזבח. 9 כהנים מביאים את הכהן, את האיברים לכבש. והוא רץ הלוך וחזור, מביא את זה הכל למעלה. אז זה לא קרב אלעזר בן יעקב, וזה כן קרב יהודה, שהוא אומר שלא היה פייס למחתה. אומרת המשנה, אז אני חושב שאולי נתחיל במשנה פעם הבאה, שזה יהיה רענן. יש לנו עכשיו הפסקה גדולה, פעם הבאה.